אני לא כך אוהב את החילוק בין מוסר למחשבה, אבל קודם היה מוסר, עכשיו יהיה יותר מחשבת. אבל גם היום, גם עכשיו זה יהיה קצת... יש שני פסוקים בפרשה מאוד ידועים ומאוד דומים, ובכל אופן יש הבדל גדול ביניהם. בקיעת ים סוף, פסוק כ"ב, פרק י"ד, שני בפרק י"ד, פסוק אחד כתוב: ויעברו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. זה פסוק כ"ב. ופסוק כ"ט גם כן כתוב אותו דבר: בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. ומלבד השאלה בשמה צריך כפילות, האמת היא שיש הבדל בין שני הפסוקים. בפסוק הראשון, פסוק כ"ב, המילה חומה כתובה חו"ם-ה, כך כתובה המילה חומה, עם וו, מלא. בפסוק השני, המילה חומה, פסוק כ"ט, כתוב, ואומרים חומה מימינם ומשמאלם, כתוב חומה חסר, בלי וו. עכשיו, אתם יודעים ודאי שכשקוראים בספר התורה אין ניקוד, אז המילה חומה ממש נראית כמו חימה, כמו כעס. זאת אומרת, זה הגמרא דורשת שהמים כעסו על בני ישראל. יש איזה פסוקים בספר תהילים. כשאני דיברתי קודם על העניין הזה שאדם יכול ליפול מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, אז אמרתי שלפעמים זה תוך כדי דיבור, לפעמים זה מיד, אפילו באותה שעה, אז כך באמת הגמרא אומרת. הגמרא אומרת שויאמרו על ים בים סוף. זאת אומרת, תוך כדי המעבר בתוך ים סוף, אז בני ישראל חטאו. מצד אחד נס, מצד אחד ראתה שמחה על הים אשר לא ראה לפני מוזי, ובא בשעה, בא בשעה, בני ישראל חוטאים. ואני רוצה לברר שתי שאלות. קודם כל, אם הם חוטאים, מה היה החטא שלהם? למה המים להם חמה? ושאלה שנייה, אם המים חמה, אם המים כעסו על בני ישראל, כי בני ישראל חטאו, מה היה בפסוק כ"ב? למה בפסוק כ"ב כתוב חומה עם וו? משמע שבני ישראל היו בסדר והמים הגנו עליהם. אז מה נפשך, אם חטאו, למה הם לא חטאו בפסוק כ"ב? ובאמת, מה היה החטא שלהם? אז יש פה שני וורטים יפים מאוד של הגאון. אני אגיד קודם את הוורט הראשון, אף שהוא לא שייך לנקודה שאני רוצה לדבר עליה הערב, לנושא שאני רוצה לדבר עליו הערב, אבל וורט יפה וחשוב, ואולי גם כמה ידיעות שיוסיפו לכם. שתי התשובות של הגאון מוילנה מתבססות על הבדל נוסף שיש בפסוק ושאולי לא שמנו לב אליו. אני אקריא עוד פעם את שני הפסוקים. אם יש לכם תנכים, חומשים, אז כדאי שתפתחו את החומשים. בפסוק הראשון כתוב: ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. בפסוק השני כתוב: בני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה מימינם ומשמאלם. שמתם לב אולי לעוד הבדל מלבד ההבדל עם ובליו? מה? ויבואו וילכו, זה הבדל אחד, שעליו אין לי כל כך הסבר. מה? כן, ההבדל הגדול הוא, ועל זה הגאון מדבר, שבפסוק הראשון כתוב: בתוך הים ביבשה. בפסוק השני כתוב: ביבשה בתוך הים. אז בפסוק הראשון, פסוק עובד שכתוב: בתוך הים ביבשה, שם המים היו חומה עם וב, מגינים על בני ישראל. בפסוק השני שכתוב: ביבשה בתוך הים, שם המים היו חימה, שם המים קצו על בני ישראל. אז התירוץ הראשון של הגאון מוילנה הוא מבוסס על שתי גמרות במסכת סנהדרין. גמרא אחת בדף ק"א משלימה אותה גמרא בדף ק"ג, ואני אספר לכם את הסיפור. כל הדבר הזה מתבסס על גמרא, שהגמרא אומרת על פסוק בתהילים: ויעבור בים צרה. כך אומרת הגמרא, שכשבני ישראל עברו בים, הם העבירו איתם צרה. מה הצרה שהם העבירו איתם? אומרת הגמרא: פסל מיכה. פסל מיכה, מי שקצת יודע תנ"ך, זה סיפור שיש בסוף ספר שופטים. שבט דן רצה לעבוד עבודה זרה, והיה שם נער לוי אחד שקראו לו מיכה. בקיצור, שבט דן העלה את הפסל, ומיכה, הוא עבד להם את הפסל, פסל מיכה. זה הסיפור של פסל מיכה. הגמרא אומרת, כשמיכה, הוא היה ילד במצרים, וקוראים לו מיכה בגלל שהוא נתמחמך בבניין. מה זה נתמחמך בבניין? אז מה מספר סיפור זוועה, שפרעו ציווה בני ישראל להביא לבנים, בהתחלה נתנו להם את הלבנים, אכן פרעו גזר שלא ישעו בדברי שקר, אז אמר לא יקרו להם לבנים, אלא בני ישראל ילכו וקוששו, בקיצור אולי להם מספיק לבנים, ואז פרעו גזר שכשחסרות לבנים ישימו תינוקות. אז ככה כשלהם לבנים שמו תינוק, ולמחורת השיגו עוד לבנים, בנו על העזר. כמובן התינוקות, תסלחו לי, ששמו אותם בתוך הזה, נהיה להם צורה, נתמחמחו, זאת אומרת, הם פשוט, הלבנה מלמעלה, פשוט, והלבנה בני השדים, הם קיבלו צורה כזאת מוזרה. זה נקרא נתמחמח בבניין. הגמרא אומרת שכשמשה רבנו ראה את הדבר הזה, הוא לא יכול לסבול את זה. והוא צעק לקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, עזוב, קוצים אני מחלה מן הקרן. תשמע, אלה שפרעה לקח אותם, במקום בכל יותר טוב שהם ימותו. יותר טוב שהם ימותו, מותר שימות זכאי ואל ימות חייו. ושוב משה רבנו לא קיבל את הדבר הזה, הוא לא הבין את הדבר הזה. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה יודע מה? אתה רוצה אחד? תוציא אחד, תראה אם היה כדאי להוציא אותו או לא היה כדאי להוציא אותו. משה, בניגוד לדעתו של הקדוש ברוך הוא, הוציא אחד. וזה היה מיכה. מה מיכה השגץ הזה עשה? אז יש בגמרא שורה של דברים שהוא עשה, והנה דבר אחד שהוא עשה. חטא העגל, שאנחנו כולנו יודעים שזה היה החטא הכי גרוע של עם ישראל, שעל זה נאמר ביום פוקדיו פקדתי, יותר גרוע מחטא המרגלים שעליו בסופו של דבר נסלח להם. אבל חטא העגל, גם שהקדוש ברוך הוא לא השמיד את עם ישראל, אבל הקדוש ברוך הוא לא סלח, ובכל צרה שיש לעם ישראל במרוצת הדורות, אפילו היום, יש טיפ-טיפה מחטא העגל. מי גרם לחטא העגל? אומר שגמר, זה היה המנובל הזה, מיכה. איך הוא גרם לחטא העגל? אז כתוב שכשמשה, פרשת השבוע כתוב שמשה העלה את עצמות יוסף עמו. איך הוא העלה את עצמות יוסף? איפה עצמות יוסף היו שמורים? כתוב ששמו את יוסף בארון, ושמו את הארון בתוך הנילוס. הטביעו את הארון בתוך הנילוס. כשמשה רבנו רצה לקחת את עצמות יוסף, איך הוא העלה? לא היה מודעים, לא ידעו איך לעלות את זהו. משה רבנו לקח טבלה, רשם שם י' ו' ו' על צד אחד. על הצד השני הוא רשם, זאת אומרת, זה היה מין קמאה כזאת, והוא רשם על הצד השני, עלה שור. למה? יוסף היה חור שרו, אדם לא. אז הוא רשם, עלה שור. זרק את הטבלה הזאת לתוך מי הנילוס, ובתשובה, הקדוש ברוך הוא העלה, הכישוף הזה, לא כישוף, משה רבנו עשה את זה, עלה הארון של יוסף. כמובן, משה רבנו לקח את הארון של יוסף, והלך לו. ומשה רבנו לא שם לב שעל המים, או על החוף, נשארה הטבלה הזאת עם שם השם והביטוי עלה שור. מיכה שהסתובב ליד משה, הוא היה בן חורג שלו, אז היה ילד טיפורים שלו, הוא הלך ותפס את הטבלה הזאת והחזיק אותה. כתוב שבני ישראל השליחו את הזהב לתוך האש, אלא בעצם אחד הדברים שהשפיעו על בני ישראל לעבוד את העגל, זה היה הנס הזה, תשמעו אותה, אני לא חושב לב, זה נס אדיר. זורקים זהב לתוך אש, ופתאום מעצמו נוצרת דמות של שור. אל תשכחו ששור, בכל מקרה, זה אחד מה, נקרא לזה, המושפעים על ידי האלוקות, כי גם במעשה מרכבה של יחזקאל, אז יש ארבע חיות, וחיה אחת זה שור. אז אחד הסמלים, או אחד הדברים שהקדוש ברוך הוא רוכב עליהם, אחת החיות של המרכבה, זה שור. אז פתאום שמים זהב בתוך האש, ופתאום נהיה מזה שור. איך נהיה פתאום שור? אז כתוב שמיכה לקח את הטס של הזהב, אל תשכחו שהטס של הזהב הזה היה שם המפורש, זה היה ממש קמאה. ובצד השני מה היה כתוב? עלה שור. הוא זרק את זה לתוך האש, וזה מה שיצר את הדמות של השור, וזה מה שהחציא את בני ישראל. כי אם זה היה נשאר זהב מפורק, בני ישראל היו מבינים שזה שטויות. הם מבינים שחג זה השם אחר, שאהרון אומר, זה לא חג של עבודה זרה. אבל זה שפתאום נהיה שור, אז זה יוצא שמיכה, הוא גרם לעניין הזה של חטא העגל. אחרי כן הגמרא אומרת, המיכה הזה הוא גרם לסיפור של פסל מיכה. ואחרי כן הגמרא אומרת שהגלגול שלו זה היה, מישהו יודע, ירובעם בנבט, אבל גם ירובעם בנבט עשה שני עגלים, אחד בדן ואחד בבית אל, והוא החציא את ישראל וכו' וכו' וכו'. ככה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר למשה, הנה ראית, עושה את האחד, תראה איזה צרות הוא עשה לעם ישראל. אני מגיד מראשית אחרית, ואני יודע איזה תינוקות היו, למה הקדוש ברוך הוא בכלל בנה אותם, אם זה הסוף שלהם? בואו עכשיו אנחנו נכנס לסוגיה של ידיעה ובחירה, אבל כל פנים זה היה מיכה, ומיכה כך כתוב בגמרא על הפסוק בתהילים ועבר בים צרה, שהוא הוציא את הפסל של שבט דן, או שבט דן הוציא את הפסל ממצרים. עכשיו אומרת הגמרא כך, שהסדר שבני ישראל יצאו ממצרים לא היה בלגן, אלא הם יצאו מסודר. איך הם יצאו מסודר? הם יצאו מסודר כמו הסדר שהם הלכו אחרי כן במדבר. איך הם יצאו דרך אגב באיזה סדר ללכת במדבר? כבר היה פעם. איפה היה פעם? במה? נכון, כשהלכו לקבור את יעקב, גם אז, אומרת הגמרא, הם הלכו בדיוק באותו הרכב, באותו סדר שאחרי כן הם הלכו במדבר. שלושה שבטים מפה, שלושה שבטים לנדו, והמיטה של... של יעקב באמצע. זאת אומרת, כבר היה להם איך, סדר איך ללכת, וכך הם יצאו ממצרים. אנחנו יודעים שביציאה ממצרים בהליכה במדבר, השבט שהלך אחרון, מאסף לכל המחנות, זה היה שבט דן. שבט דן היה מאסף לכל המחנות. הגמרא אומרת שהיה מאסף לכל המחנות, למה? למה? שאם יהיו אבדות, אז הוא יוכל לתת אותם. מישהו היה פה פעם במחנה תורני, משהו? טוב, בקיצור, פעם אולי נעשה תנ"ך בשטח, נלך לשבט דן, נלך לשמשון, היית? ואז נדבר על שבט דן שהוא מאסף לכל המחנות, לא רק את האבדות אם למישהו נפל במבה או משהו, אלא מאסף את כל האבדות לכל המחנות עם איזה נפש טועה, אם יש איזה מישהו שיוצא מחוץ לענן. לכן שמשון הוא יורד הכי נמוך שיכול להיות, עד הפלישתים ועד בנות פלישתים, ומשם הוא מנסה להעלות את הניצוצות, אבל זה אמרתי לכם משהו בחצי סוגריים, אנחנו לא מדברים על זה היום. זה על כל פעם הסיפור של שבט דן. מה יוצא, אומר הגאון מווילנה? יוצא ששבט דן עבר עם פסל מיכה, שבט דן היה האחרון לכל המחנה, אומר הגאון, אלה שני הפסוקים. רגע, מתי הייתה בקיעת ים סוף? על השעון, מישהו יכול להגיד לי? מי עד? זה היה בשביל של פסח, כולנו יודעים. בסדר, מתי? מתי בשביל של פסח? מאיזה שעה עד איזה שעה? בערך. בוקר. מה בוקר? מעד, שעות, בבקשה, מעד.
בוקר,
מה?
בוקר, בוקר.
לפנות מבוקר עד בוקר?
עד לפנות בוקר.
מה? אז רבותיי, זה כתוב בתורה בפירוש, וישב וים לפנות בוקר לאיתנו. זאת אומרת, חמש זה נגמר. חמש זה נגמר. לא כתוב בתורה מתי זה התחיל, כתוב רק שהקדוש ברוך הוא השיב רוח קדימה זה כל הלילה, ולפי חז"ל הים נזקע בחצות. זאת אומרת, בקיעת ים סוף הייתה על השעון בלילה מ-12, אם זה חצות, יכול להיות 11:50, יכול להיות 12:22, אני לא... עד 5:30, 4:30 לפנות בוקר. זה היה הזמן של בקיעת ים סוף. נחזור עכשיו לתירוץ של הגאון. אומר הגאון ששני הפסוקים מתארים שני זמנים שונים של בקיעת ים סוף לפי אמרות של פסל מיכה. הפסוק הראשון מתאר את התחלת הצליחה. זאת אומרת, צליחה. התחלת המעבר בים סוף, נגיד 12:30, 1. שם הפסוק כתוב, ויבוא בני ישראל בתוך הים, זאת אומרת, ההתחלה של הגדוד, ההתחלה של בני ישראל היו בתוך הים, והסוף היו עדיין ביבשה של מצרים. איפה היה הפסל? איפה? ביבשה. המים ראו את הפסל? לא. והמים ראים חומה, מימינם ומשמאלה, 100%. הפסוק השני מתאר תקופה של 4-5 שעות יותר מאוחר. ולכן בפסוק השני כתוב, ובני ישראל הלכו ביבשה. קודם כתוב יבשה, זאת אומרת, הראשונים של בני ישראל היו ביבשה, ואז האחרונים היו בתוך הים. מי היה בים? שבט דן. מה היה לשבט דן? פסל מיכה. המים ראו את הפסל, אז המים קסו. הנה שני הפסוקים, אנחנו מבינים טוב מאוד. אני חוזר, בפסוק הראשון, ויבואו בני ישראל בתוך הים, הראשונים, קודם כתוב בתוך הים, הראשונים בתוך הים, ואחר כתוב ביבשה, זה מתאר את התחלת רק שהראשונים בתוך הים, והאחרונים ביבשה עוד של מצרים, עם פסל מיכה, המים לא ראו את הפסל. הפסוק השני, 5 שעות יותר מאוחר, מתאר את סוף, ולכן כתוב ביבשה, הכוונה ביבשה כבר בעבר השני, הראשונים היו כבר בעבר השני, כבר עלו, האחרונים היו אז בתוך הים עם הפסל, והמים להם חימה, כתוב חומה בליבה, חימה, כס, המים כסו על בני ישראל, בגלל שהם ראו את הפסל. זה תירוץ אחד, תירוץ יפה, נחמד, לא קשור לשיחה שלנו עכשיו, זאת אומרת לא קשור לרעיון, קשור לשיחה, אבל אני עכשיו רוצה לתת פירוש אחר, גם כן של הגאון מווילנה, וממנו אנחנו נצא לאיזשהו רעיון על נקודה שאני דיברתי עליה הרבה השבוע בבקרים. והתירוץ השני של הגאון מווילנה גם כן מתבסס על ההבדל בין בתוך הים ביבשה לביבשה בתוך הים, אבל לא מדבר על הבדל בשעות בין הפסוק הראשון לפסוק השני, אלא מדבר על הבדל באנשים. כי צריך לדעת, לא כל בני ישראל היו באותה רמה. והיו כאלה שהם היו בסדר, והיו כאלה שהם היו צדיקים, והיו כאלה שלא היו כל כך בסדר. מי היה בסדר ומי לא היה בסדר? אז איך נבקע הים ולמה נבקע? הים נבקע, כולנו יודעים, בגלל נחשון בן עמינדב שקפץ לתוך המים. יש מדרש אחר. והמדרש האחר מתאר מצב כזה. הקדוש ברוך הוא מצווה בני ישראל, דבר בני ישראל ואיסם, ובני ישראל נוסעים בתוך הים. עכשיו, אני חושב שגם השנה, או בהזדמנויות אחרות שהייתם פה בשנים קודמות, אני דיברתי איתכם 1,000 פעמים, לא 1,900, 800, נתפשר על 3 פעמים, על הנושא הזה שאנחנו לא לומדים תנ"ך נכון. לצערנו הרב אנחנו תלמידי חכמים, אני אומר ממש, לצערנו הרב אנחנו תלמידי חכמים, אני לא צוחק, ואנחנו, רוב הפרקים של הפרקים הסיפוריים, גם של החומש וגם של התנ"ך, אנחנו יודעים אותם מסיפורי סבתא, כי סבתא שלנו סיפרה לנו, אמא שלנו סיפרה לנו, הגננת סיפרה לנו, אנחנו מכירים את הסיפורים. וכשאנחנו מתחילים לקרוא סיפור, אנחנו יודעים את הסוף שלו, וכך לא לומדים תנ"ך. זה הורס את התנ"ך, כשאתה לומד אותו, כשאתה יודע את הסוף. איך אני לא נונבח? אני יודע, זה בעיה, זה קשה. אבל כל היופי של התנ"ך וכל המשמעות האמיתית של התנ"ך נעלמת לנו כשאנחנו קוראים את התנ"ך, כשאנחנו יודעים את הסוף. אני אתן לכם דוגמה אחת שדיברנו עליה כבר, עקדת יצחק, אמרתי לכם פסוק הראשון כתוב, אברהם אומר, הקדוש ברוך אומר לאברהם, ואומר הנני, ועל הפסוק הראשון הזה, הנני, כולם מדברים על ימין ושמאל, הנני, נכון למסירות, נכון לזה, נכון לזה, נכון לזה, נכון לזה. בעצם אברהם עוד לא יודע שמדבר על ניסיון, אברהם עוד לא יודע שצריך לשחוט יצחק. מצד אברהם, יכול שמעת את הדיבור, אומר לו, קחנו את דינך, את יצחק, את חשבת את יצחק, ואיך לך, לילד שמוריה, התאחדות של ברית הארץ וברית הזרע, ואני אעשה אותו משיח, ואני... אז אברהם בכלל לא יודע שיש פה ניסיון. לעומת זה, יש עוד פסוק בפרשת עקדה, שאנחנו כולנו, כולל המפרשים, אני אומר לכם, לא שמים לב לב, וישלח אברהם את הלב החס, ויקח ממנו שעוד את דור, ויקרא לו מלאך שמואל לשמיים, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ואנחנו כולנו, כשאנחנו קוראים את הפסוק הזה, איזו אנחת רווחה סמויה משתחררת לה מבית החזה שלנו, ברוך השם, נגמר. עוד שנה העקדה הייתה כאילו. זאת אומרת, אף פעם לא עולה על דעתנו שאולי שנה אחת ויקח אברהם את המאכלת וישחט את בנו. זה אף פעם לא יהיה. רבותיי, אנחנו יודעים מה המלאך הולך להגיד לאברהם. אברהם לא ידע מה המלאך הולך להגיד לו. אברהם לא היה לו ספר בראשית. ואברהם לא חשב שהקדוש ברוך הוא עושה ממנו צחוק. אברהם לא ידע שהעקדה זה אבא אמינה. מה שלנו זה כל כך ברור, כי אנחנו כבר יודעים את העקדה. רבותיי, הבאתי לכם את הרש"י. מדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, אל תשאר אברהם לנו, אבל אברהם, תגיד לי, אתה מבלבל אותי לגמרי. בהתחלה אמרת לי כי מצחק יקרה לך זרע, לא משחתהו, עכשיו קורא לי ככה. בוא לקדוש ברוך הוא, מוצא שפתיי, לא משנה, אני לא אתכוון, לא משנה עכשיו התירוץ. אבל אברהם לא האמין שהקדוש ברוך הוא חוזר בו, מה, עושה ממנו קרקס, עושה ממנו צחוק? שזאת שאלה שצריך לחשוב עליה, אבל... כשאברהם שומע, אברהם, אברהם, אברהם בטוח שהמלאך הולך עכשיו להגיד לו דבר חמור, דבר בכיוון של ציווי העקדה. כל אחד יכול לחשוב על הדברים הכי נוראים שהוא יכול לחשוב, או שיגיד לאברהם, תערוך גם את עצמך, או שיגיד לו לפני כן, תחתוך לו שני אוזניים. אני לא יודע מה, כל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. בטח לא יעלה על דעתו, אל תשלח אתך אל הנער. ועל זה אברהם אומר, הנני, למה לא חשבנו בכלל בכיוון הזה? אנחנו כל כך יודעים את הסיפור של העקדה,
לא עולה על דעתנו שהעקדה יכולה להיגמר אחרת.
אבל בטח שהעקדה... בסדר, זה נגמר ככה, אבל... ואנחנו נראה לכם עוד כמה זמן נתחיל מאוד מגילת אסתר, ותראו שמה על כל צעד ושעל שאלות כאלה, כמעט אין לך פרק בלי שאלה כזאת בומבה, שאתה בכלל לא יכול להבין את ההמשך של הפרק, אתה לא יכול להבין את ההמשך של הסיפור. למה? כי אתה יודע שבסוף יהיה פורים. אתה יודע שבסוף יהיה פורים. וככה למשל, כשמרדכי שומע שרוצים להרוג את המלך, מה מרדכי עושה? הולך להציל את המלך? ריבונו של עולם, המלך הזה אונס את אשתך? המלך הזה אונס את אשתך? לא אשתך, זה דרשה של חז"ל, אבל אונס את הבחורה הזאת היהודיה? שני גויים רוצים להרוג אותו, תסתובב לקיר שהרגו אותו. אם ככה, יומיים חופש בשנה היינו מפסידים. פורים, מה? לא היה פורים. אנחנו קוראים את המגילה עם המן, עם הרעשן, לפני שאנחנו יודעים את הסוף. כך לא לומדים מגילת אסתר. מי שרוצה ללמוד מגילת אסתר, ילמד את המגילה כהווייתה, כהתפתחותה. רבותיי, אנחנו לא יודעים שהים הולך להיבקע. תשכחו מזה. אל תתחילו ללמוד פרשת בשלח. כבר עם הסיפור של... המעביר בנה בין גזרי ים סופי סופי וסוני. זה לא תנ"ך! תלמדו את התנ"ך כמו שהיה. ותראו את עצמכם שמה, כשרוצפים אחריכם המצרים, זה שיגאון לא נורמלי להיכנס לים. זה שיגאון לא נורמלי להיכנס לים. אנחנו בכלל לא נבלים להיכנס לים, כי אנחנו יודעים שתוך זה דימור היה ייבקע. הם לא ידעו! הקדוש ברוך הוא, זה ההבדל בינינו לבינם, שלהם לא היה חומש שמות, וסבתא שלהם לא סיפרה להם שהים נבקע. מה היו צריכים לעשות? 20 מיליון איש, ומדובר על 20 מיליון איש, כמו שאתם שומעים, 600 אלף, כל אחד, בוא, לא 20 מיליון, 2 מיליון, 600 אלף, גברים, כל אחד, 3-4 נשים, מאוד סביר. כל אחת, 10 ילדים, מאוד סביר. אבל אתם מתווכחים איתי? בבקשה, 2 נשים. מה אמרתי? 10 ילדים, 5 ילדים. בסדר? גם כן יש לנו כמה מיליונים. ואני לא... פשוט להתנפל על המצרים. פשוט להתנפל על המצרים. לא היה להם נשק? בלי נשק. סירים היה לכם? מקלות היה לכם? מה זה 600 רכבים עם 5-7 מיליון איש? פחדו. הכי סביר, לברוח למדבר. לברוח למדבר, רבותיי, 20 מיליון איש, 5 מיליון איש, לברוח למדבר, זה הפתרון. וככה כל אחד היה עושה. אבל הקדוש ברוך הוא אומר, דבר בני ישראל וישאו. אז הם נוסעים. ונכנסים בתוך הים, ולא קורה שום דבר, כך כתוב במדרש. לא קורה שום דבר. והמים מגיעים עד הברכיים, ושוב לא קורה שום דבר. וישאו, וממשיכים להיכנס, ממשיכים להיכנס, ממשיכים להיכנס, והמים מגיעים למותניים, ולא קורה שום דבר. וממשיכים להיכנס, וממשיכים להיכנס, והמים מגיעים עד החזה, והמים מגיעים עד הכתפיים, ולא קורה שום דבר. וישאו. וכתוב במדרש שממשיכים להיכנס עד שהמים מגיעים לחותם, אז הם צעקו, הושיע אלוקים, כי באו מים עד נפש, ואז נבקע הים. בניגוד למדרש של אותה קפיצה נחשונית של נחשון, אלא כל העם נכנס בתוך הים, ורק כשהמים, זאת אומרת, עוד צעד אחד זה המוות, עד אף. הושיע אלוקים, כי באו עד נפש, זה הפסוק. סוגריים, אל תשאלו אותי איך זה הולך. מה, אנשים גבוהים, אנשים נמוכים? גם הגלים לא... בסדר, אני לא יודע, החזיקו את הילדים ככה, עם סנטימטר, כולם... אני לא יודע, לא משנה עכשיו למה יצא. אני אומר לך מה שכתוב במדרש. שמחרתם זאת המסירות נפש. שעוד צד אחד הם היו מתים, אז הושיע אלוקים כבעל מד נפש, ואז נבקע היום. אומר הגאון מבינה, הנה, יש לכם את שני הפסוקים. הפסוק הראשון מדבר על זה שבני ישראל הלכו בתוך הים, בתוך הים. ואז זה נהפך ליבשה. נו, זאת דרגה אדירה של בני ישראל. להם המים היו חומה מימינם ומשמאלם. הפסוק השני מדבר על אנשים שלא היה להם את הביטחון הזה. שלא היה להם את הגדלות הזאת ללכת ככה להיכנס בתוך הים, שאחרי כן נהפך ליבשה. הם הלכו ביבשה בתוך הים. זאת אומרת, כשהם נכנסו, אז זה כבר היה יבשה. זה לא היה בתוך הים. הם נכנסו ביבשה שהייתה בתוך הים. על הקטני אמנה האלה, כמובן שהמים כעסו מאוד. לא היה לכם ביטחון באשר? כולם יכלו להיכנס בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, רק לכם זה נפח ליבשה, אבל אתם חיכית עד שזה, זה מזכיר לי את המדרש, יש מדרש שאומר שאחד החטאים של בני ישראל, כשהם עברו בתוך הים היה, שחלק מהם התלוננו, שהיה קצת רטוב, היה פתית, קשה, וכבר הוא עושה להם נס כזה, בוקע להם את הים, והם מתלוננים שזה ממש לא... לא אוטוסטרדה, זה לא, אלא כנראה היה קצת, נשאר קצת רטיבות. אז זה חרבה, זה בקיצור. להם, המים היו חמה, להם המים כעסו. אז בעוד הפסוק, התירוץ הראשון של הגמרא נבילה, מדבר על הבדל בין שני הפסוקים, הבדל של זמן, שהפסוק הראשון מדבר על 12, והפסוק השני מדבר על 5, לפנות בוקר. התירוץ השני של הגמרא נבילה מדבר על שני סוגי אנשים, רוב בני ישראל הצדיקים הלכו בתוך הים והיבשה, להם המים היו חומה מימינה ומשמאלה. המיעוט שלא רצו להיכנס בתוך הים, להם חיכו שתראה היבשה בתוך הים, להם המים היו חמה וכעסו על בני ישראל. אני רוצה כאן להמשיך בפירוש של הנפש החיים. נפש החיים, אני הזכרתי אותו בשבוע שעבר בבקרים שדיברתי אחרי התפילה, בעניין של מידת הביטחון. ואני קראתי קטע מנפש החיים, שמסביר שמידת הביטחון זה ממש דברים שאדם יכול בעזרתם לעשות כל הדברים שבעולם. כי אם למישהו יש מידת הביטחון ממש ממש גדולה, הוא יכול, ובאמת הוא עניין גדול וסגולה נפלאה, לאסר ולבטל מעליו כל דינים ורצונות אחרים שלא יוכלו לשלוט בו ולא יעשו שום רושם כלל. כשאדם קובע בליבו למור, הלא השם הוא האלוקים האמיתי, ואין עוד מלבדו יתברך שום כוח בעולם, וכל העולמות כלל והכל מלא רק אחדותו הפשוט, והאדם אינו משגיח כלל על שום כוח ורצון בעולם. הוא משעבד ומדבק תואר מחשבתו רק לאדון יחיד ברוך הוא. כן יספיק, הוא יתברך בידו שממילא יתבטלו מעליו כל הכוחות והרצונות שבעולם, שלא יוכלו לפעול לו שום דבר כלל. אני הבאתי שיטות אחרות ביהדות, הבאתי שיטת הרמב"ן, הבאתי שיטת החזון איש, הבאתי שיטות אחרות שזה לא כך פשוט. שמידת הביטחון לא אומרת שכל מה שאני מאמין צריך ממש להתקיים, מותר לקדוש ברוך הוא להגיד לא לתפילות שלי, אבל אני עכשיו לא רוצה לחזור עוד פעם לביקורת הזה. אני רוצה טיפה להעמיק בשיטה הזאת של הנפש החיים, ואיך הוא מסביר את העניין של בקיעת ים סוף. מה שאני הקראתי דרך אגב, הציטוט שהקראתי עכשיו, ואותו גם ציטטתי בשבוע שעבר בזה, אחרי התפילה, זה משער ג' של נפש החיים. שער ג' של נפש החיים מדבר בעיקר בעניין הזה של שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, ולט אתר דפני מיני כלל. שער א' של נפש החיים, שאותו הזכרתי הרבה בחוג שמחמדים את הרמח"ל, הוא מדבר הרבה, בחוג שאנחנו נקרא נפש החיים, הוא מדבר הרבה מאוד על העניין הזה שהאדם מנהיג את העולמות. גם זה רעיון שבטח שמעתי כבר הרבה פעמים. דע מה למעלה, ממך. האדם הוא מנהיג את כל העולמות, וזה בצלם אלוקים ברא את האדם. אז כל פעמים נקרא קטע מנפש החיים שמסביר עניין של בקיעת ים סוף. אומר הנפש החיים. ולכן בעת קריאת ים סוף, אמר הוא יתברך למשה, מה תצעק אליי? דבר את בני ישראל וישר. רצה לומר, זה בדיד הוא טליה מילטה.
שאם הם היו בתוקף האמונה והביטחון, ויסעו הלוך ונסוע אל הים, סמוך ליבם לא יראה, מעוצם ביטחונם שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה שיעשה להם הנס, ויקרה לפניהם.
מה שבקע את הים סוף, לפי הנפש החיים, זה לא המטה של משה, ואפילו לא הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה שבקע את ים סוף, זה מה שאמרנו הרגע בשם הגאון מווילנה. ונסר אחר, בתוך הים, בתוך הים. כשיהודי הולך בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, בתוך הים, יש מושג של צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. שאתה עובד את מה שאתה צריך לעשות מלמטה עד הסוף, אתה יכול לבוא לקדוש ברוך הוא להגיד לקדוש ברוך הוא, תשמע, קדוש ברוך הוא, אני עשיתי את שלי. ואז אתה כביכול, כביכול, כופה, מה פרוש כופה את הקדוש ברוך הוא? אבל ככה הקדוש ברוך הוא סידר. אתה כופה את הקדוש ברוך הוא ללכת איתך מעל גדלי הטבע. אני פעם הסברתי את זה בצורה פשוטה, דיברנו על זה אולי פעם אחת השיחות. כי מה המטרה של הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את עולם הטבע? למה הוא בכלל ברא את עולם הטבע? הוא לא רוצה ממש להסתתר מאיתנו, הוא לא רוצה להיעלם מאיתנו, עולם העלם. הוא רוצה שבניגוד למלאכים שאין להם בחירה חופשית, שהוא מופיע לפניהם בגלוי, ונבח אין להם שום בחירה חופשית ואין להם שום סיבה לקבל שכר, הוא רוצה להתחבא, אבל המטרה שלו שהוא מתחבא היא שאנחנו נגלה אותו. המטרה שלו שהוא מתחבא, שאנחנו נתקרב אליו. מתרחק, דיברנו על קורבן ראש חודש. רחוק, דיברנו על הפרעיים באפריקה ובאינדיאנים באמריקה שעשו את החגיגה שלהם כשהירח מלא, נכון? אבל אנחנו, קידוש החודש שלנו זה כשהירח חסר. כקדוש ברוך הוא רוצה קורבן, הביאו עליי כפרה שמיד בירח רוצה להתקרב אליו. בשביל זה הוא נעלם, בשביל זה הוא נעלם, בשביל זה הוא ברא טבע שכאילו אין אלוהים. כי הוא רוצה שנגלה אותו בתוך הטבע. אבל זה, מי שמגלה את אלוקים בתוך הטבע, אז כבר הקדוש ברוך הוא אין סיבה להתחבא ממנו. אם גילית אותי בתוך הטבע הזה, אני כבר איתך יכול להגיע מעל הטבע. זה בדיוק היה רב חנינה בן דוסה. רב חנינה בן דוסה, אתם מכירים את הסיפור שפעם בערב שבת, לא היה להם שמן. אמר, שימי חומץ. אמר לזוויתו, שימי חומץ. והחומץ דלק. אז הוא אמר, מה הבעיה? מי שאמר לשמן וידלק, הוא ידיק לחומץ וידלק. ופעם אמרתי לכם, אתם יודעים למה החומץ דלק לרב חנינה בן דוסה? כי בערב שבת לפני כן, כשהשמן דלק, אז רב חנינה בן דוסה קפץ בשמחה, הוא אמר, אוי, אוי, רבותיי, שמן דולק, שמן דולק, שמן דולק, תראי, תראי, שמן דולק. אשתו גמרה כימיה בפקולטה בדאו, והיא אומרת לו, תגיד לי, אתה השתגעת? מה עשית? ברור ששמן דלק. שמן, אמרתי לכם, יש בו ZSKF3. וזה מתרכב בדוד תחמוצת החנקן הפחממי שיש באוויר, ומאלה מצטרת בעירה, וחומר בסיסי שמתקרב לחומר. לא יודע מה אני מדבר, בקיצור, זה יש בעירה, מה אתה מדבר כאן? זה כל אחד יודע את זה, כל כמעט יודע את זה. מה עשי, הוא אומר לה, זה ניקן שלוש שטוי. בסדר, בסדר, אז אני אתה, אבל זה אלוקים, את לא מרגישה שאלוקים פה. אז אם מישהו הולך ככה עם הטבע, ורואה ב-ZSK3, בדוד תחמוצת החנקן, אז ברור שזה דולק, וחומץ בעולם אבל מי שרואה את הקדוש ברוך הוא בתוך הסדר כ-3 אז די, אז הוא גילה את הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא דווקא בזה דן כ-3 באמת? ואם אין, ואם יש משהו אחר חומץ אז לא יכול אז אחד כזה, הקדוש ברוך הוא הולך טובה לדרך הטבע וכשאדם עובד את כל מה שיכול, הצדיק עוזר ואלה הקדוש ברוך הוא מקיים אז כשהקדוש ברוך הוא אומר דבר לבני ישראל וישאו והם נוסעים, אני אגיד לכם את האמת, אם המים היו מגיעים עד נפש, ואז הם היו צועקים, הושיע אלוקים כי באו מים עד ברך, הושיע אלוקים כי באו מים עד מותן. אז הוא אומר, מה אתם צועקים? אתם יכולים עוד להתקדם? לא, תתקדמו. עוד לא גיליתם, עוד לא עשיתם את המשימה שלכם, אתם יכולים עוד להתקדם. רק כשהם עושים את 100%, עד נפש, זאת אומרת, הצד הבא זה נפש, אז הם יכולים להגיד לקדוש ברוך הוא, עד פה. עד פה, עכשיו אתה, הם כופים את הקדוש ברוך הוא. צדיק עוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים.
זה בוקע את הים. זה בוקע את הים מעוצם ביטחונם, כך אומר רבי.
לפי זה הוא מסביר פסוק יפה מאוד בשיר השירים. אני מאוד מבקש שתקשיבו טוב, שלא יהיו בעיות. יש פסוק בשיר השירים, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אני ממש ממש מקווה ומאחל לכם שתוך כמה שנים תהיה לכם אישה, ואני ממש מקווה שכל יום שישי תביאו לה פרחים. אני משביע אתכם שלא תגידו לה, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. מה זה הפסוק הזה, לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי? האמת היא שבפשט, בכלל בשיר השירים, גם לא בשיר השירים, יש דימויים לכל מיני חיות, ולא הכוונה שהיא אריה והיא פיל, אין פיל, ברוך השם, לא כן. בקיצור, צברך כאן. בקיצור, זה דימוי, דימוי נחמד, סתם. אני אראה לכם סתם, סתם פשט, יש לנו פשט בתנך, פשט יפה מאוד בתנך. לתוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. אתם יודעים ששלמה, הוא כתב את שיר השירים, שלמה ייבא ממצרים. אתם יודעים כמה סוסים הוא ייבא ממצרים? חידון תנך. נו, כמה סוסים? מה? נו, כמה סוסים? לא יודעים. מה, מה? פעם אחת כתוב. נו, מוצא סוסים ממצרים, כמה? אז אגב, יש סתירה בין מלאכים לבין דברי אלים. פעם כתוב 4,000, ופעם כתוב 40,000. מה הגמרא עושה? גמרא בסנהדרין, 4,000 אורוות, וכל אחת 40,000 סוסים. חשבון? כמה? ממש לא תסלח לי. 4,000 כפול 40,000. נו חבר'ה, אתם צריכים אצבעות, אני אתן לכם. 160 מיליון, 160 מיליון, 4,000 כפול 40,000, 160 מיליון. תנוח דעתכם, אני גם כן בעל פה לא ידעתי. אני עשיתי פעם חשבון על נייר ואז יצא לי. 160 מיליון, הנה מי שבודק אותי. 160 מיליון סוסים, שלמה ייבא למצרים. אז כמה סוסים היו במצרים? 500 מיליון, 100, לא יודע, טריליון, לא יודע כמה. כמה זה טריליון, לא יודע, קיצור הרבה סוסים. עכשיו תראו, הסוסים שכבר הוא בטח הרי הסוסים הכי יפים. עכשיו הסוסים הכי יפים, כשאתה צריך לבחור 4 סוסים, רכבי פרעה, 4 סוסים מתוך 10. מה אתה יודע על 4 הסוסים? שום דבר. כי יכול להיות שכל 10, תסלחו לי, לא שווים שום דבר. אתה צריך לבחור 4 לא מתוך 10, 4 מתוך 100. גם כן זה לא אומר הרבה, כי יכול להיות שכל העדר הזה, כל 100 סוסים, תסלחו לי, צולעים ועיוורים וחרשים, וחוץ מזה גם אין להם זנב. אבל כשאתה צריך לבחור 4 מתוך 1,000, כשאתה צריך לבחור 4 מתוך 10,000, נו רבותיי, זה כבר משהו אחר. ויש לנו 4 מתוך 100,000, ויש לנו 4 מתוך מיליון, ויש לנו 4 מתוך 100 מיליון, זה לא... רבותיי, תלוי מה המבחר שיש לך, אז אתה בא לאשתך ואתה אומר לה, תשמעי, זה לא שהיו לי שתי אופציות, שתיהן היו תסלחי לי על הפנים, ואותך, נו, לקחתי אחד מתוך שתיים, או לקחתי אותך אחת מתוך 10, שיכול להיות שכל 10 לא היו שוות שום דבר. לא, הוא אומר לה, לסוסתי ברכבי פרעה מתי חייתי. אני בחרתי אותך מתוך 100... לא, זה לא צריך להיות למייסה שאתה ניסית או ראית 100 מיליון בנות, לכן אני מבקש לא להגזים, כן? אבל אתה אומר לה, את אחת מיוחדת במינה, את אחת, אחת נבחרת מתוך 100 מיליון, מתוך 500 מיליון, זה לא... אל תחשיב שככה הראשונה שבאתי לקחתי אותה ונגמר הסיפור. אני חושב שזה הסיפור של הפשט. אבל הנפש החיים בשיטתו מסביר את הסיפור הזה אחרת. מה זה לסוסתי ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי? והנה פה הוא שואל שאלה מאוד מעניינת. פעמיים מופיע הביטוי הזה, סוס ורוכבו רמה ויה. אני רוצה לשאול אתכם, מטוס חס ושלום, למה נגיד חס ושלום? מטוס של האויב מתפוצץ. או מטוס שלא זה ככה. נגיד מטוס שלנו חס ושלום קורה לו משהו. מה השאלה הראשונה ששואלים? מה? מה עם הטייס? אני חושב, לא? זאת אומרת, מטוס. מטוס לא שווה שום דבר. העיקר זה הטייס. בכל כלי, בכל זהו. בדרך כלל הפרש והסוס, אז ברור שהפרש הוא העיקר. לא הסוס העיקר, הסוס זה רק הרכב.
המטוס זה בסדר, עולה יקר, אבל העיקר זה הטייס.
לכן בעצם התורה כתבה שכשטבעו בים, רוכב וסוסו. לא, מה כתוב?
סוס ורוכבו רמה בים. מה פתאום סוס ורוכבו?
הסדר היה צריך להיות רוכב וסוסו. הרוכב הוא העיקר ולא הסוס הוא העיקר. מה זה הסוס פתאום סוס ורוכבו? בסוסי פרעה באמת הסוס היה העיקר.
כי החייל רצה לברוח החוצה. החייל רצה לצאת החוצה והסוס הנהיג אותו. הסוס דחף אותו פנימה. הסוס היה המנהיג, בניגוד לסוס ורוכבו, לרוכב וסוסו רגילים, שהרוכב הוא הבוס, שהרוכב הוא המנהיג, הוא אומר לסוס לאן ללכת. בסוסי פרעה הסוס היה המנהיג, הסוס אמר לאן ללכת.
לסוספי ברכבי פרעה דמיתי חייתי, אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ובעל טוב אומר לאשתו, מה? כולם חושבים שאני מנהיג את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. זה לא נכון, אני רוכב למעלה. אבל אתם לא סוס רגיל ורוכב רגיל. לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חרייתי. הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, ברכבי פרעה הסוס היה המנהיג. אז כך את מנהיגה אותי? את מנהיגה אותי? אם היה לי בקע או לא יבקע, זה לא תלוי בי, זה תלוי בך. אם אתם תלכו באוצם ביטחונם, היין ייבקע, כי אתם אומרים לי מה לעשות. בתפילה אומרים שהקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם, זה צחוק, זה לא נכון. לא הקדוש ברוך הוא משיב הרוח ומוריד הגשם. ברור שהוא משיב הרוח ומוריד הגשם. אבל מי נותן לו הוראות? מי אומר לו אם להשיב הרוח ולהוריד הגשם או לא? אנחנו אומרים את זה כל יום בתפילה, חברה, אתם חייבים לדעת את זה. והיה עם שמוע תשמעו, מנתפים את האחיכם. לא כתוב היה עם שמוע תשמעו, ואז אני אחליט, אם יבוא לי אני אוריד. עם שמוע תשמעו ונתתי, צדיק גוזר, זה הקדוש ברוך הוא מקיים. זה לא לעג לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא עשה את הכלל הזה. הקדוש ברוך הוא קבל את עצמו. הקדוש ברוך הוא הכנס להתחייבות הזאת, שאם שמוע תשמעו אני אוריד גשם. ושמרו לכם פניסטי לבבכם, אני לא אוריד גשם. אז ברור שזה נכון, שוב, עד שברוח מוריד הגשם. אבל הוא מסר את זה לבני ישראל. וזהו, לסוסתי, אחרי שהוא אמר שמה שבקע את הים, זה היה עוצם ביטחונם. מעוצם ביטחונם שוודאי יקרה לפניהם, אז יגרמו על ידי זה התעוררות למעלה, שיעשה להם הנס ויקרה לפניהם. אני עוד פעם חייב להדגיש שיש שיטת הרמב"ן ויש שיטת נפש החיים שלא בדיוק סוברים ככה, שיש שיטת החזון איש שלא בדיוק סוברים. וזהו לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי חרייתי. רוצה לומר, כמו בסוסי פרעה, שהיה הפך מנהגו של עולם, שבדרך כלל הרוכב מנהיג לסוס, הרוכב הוא העיקר, אבל בפרעה וחילו הסוס הנהיג את רוכבו, כמו שאמרו חז"ל, הוא לא מצטט, אבל כמו שאמרו חז"ל, שהרוכב רצה לצאת החוצה, והסוס הכניס אותו פנימה. זאת אומרת שבסוסי פרעה, הסוס הוא היה המנהיג. כן, דמיתיך וימשלתיך רעייתי, על זה האופן ממש. כך הקדוש ברוך הוא אומר לכנסת ישראל. שאף שאני רוכב ערבות, וכולם חושבים שאני מנהיג את העולם, כי אני הרוכב, עם כל זה כביכול, את מנהיגה אותי על ידי מעשייך, שעניין התחברותי כביכול להעולמות הוא רק כפי התעוררות מעשייך, לאן נוטים. ואת מחליטה אם ירד גשם או לא ירד גשם, את מחליטה אם הים ייבקע או לא ייבקע. וזהו שאמר הכתוב, רוכב שמיים. תמשיכו, בעזריך. הקדוש ברוך הוא רוכב בשמיים, אבל בעזריך. וכן, מה שאמרו, העבודה צורך גבוה. אני רוצה להגיד משהו על הדברים שהנפש החיים הזה יכול מאוד לעזור לנו. יש בחורים ש... היה נורא קשה להיכנס ללימוד בישיבה גבוהה. כי לא יודע, בישיבת תיכונים אתה בא ואתה, יש בדרך כלל רם שמדקלם לך ומלמד אותך ו... ופה פתאום זורקים אותך לסדר בוקר של 3 שעות. אז בסדר, עם כל הדברים שהישיבה עושה, אברך שלומד שעה בבוקר, וחברותות, ורמים, ובקיצר כל מה שיש. לפעמים בחור מרגיש שהוא טובע בים. ולמוך טובע בים. צריך לדעת, אני לא הקודש ברוך הוא, אני באמת לא יודע כמה זה לוקח. לא יודע כמה זה לוקח. אני יכול להגיד לכם, ואני צריך לשחק, שיש בחורים שכבר מרגישים את זה. וכשהולכים בתוך הים, וגם אם נדמה, בשביל שלא יודע לשחות, אני רוצה להגיד לכם, כשמים מגיעים עד המותניים, ולפעמים יש גלים, הם מגיעים על הכתפיים, ואתה ממש מרגיש שאתה... אבל, צריך ללכת. צריך ללכת. ולפעמים זה קשה, באמת, לפעמים זה קשה. לפעמים אתה, את השיעור אתה לא מבין 100%, לפעמים גם 60% אתה לא מבין. אבל מי שירים ידיים לפני הזמן, לא טוב. כמה זה הזמן? אם הייתי סגן של אלוקים או מזכיר שלו, הייתי מגלה לכם. וזה בטח לא אותו דבר אצל כל בחור. לפי מה זה תלוי? אני גם לא יודע. הקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד את הניסיונות שלו. אבל צריך להאמין באמונה שלמה שזה יבוא. זה יבוא. אני אומר לכם, כל אחד זה יבוא לו. גם מי שחושב שאין לו כישרון, גם מי שחושב שאין לו יכול לשבת, זה יבוא. ואם בהתחלה מרגישים שהולכים על מים, בסופו של דבר, יום אחד, אלה שהלכו בתוך הים, פתאום הרגישו בקשה, יום השם. פתאום אתה תרגיש שאתה בא לסדר, וכל כך זה, ואתה, ב9 אתה פותח את הגמרא, ואחרי חצי דקה נהיה 12. איך, ריבונו של עולם, רגע התחלתי ללמוד, איך? ואתה מבין, אתה, בסדר, יש קושיות, אבל אתה מבין, אתה... מעוצם ביטחונם, אומר הנפש החי, שוודאי יבקע לפני, לא תמיד אני יודע מתי. תמיד זה נראה לנו כבר יותר מדי זמן, אבל הקדוש ברוך הוא יודע. מי שהולך בתוך הים, הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים, ועמך, כולכם, כולם צדיקים. וגם אנחנו שהולכים בתוך הים, בסופו של דבר נלך ביבשה.